אתה זוכר את הנושא של הנפש החזקה. נכון, דיברנו על הרבדים של המשקה הזה של האספרגוס, ואז דיברנו על היופי ועל ההוד, ואלו הרבדים הגבוהים. אחר כך יש רבדים נמוכים יותר, שזה הנפש החזקה ועין טובה. לעין טובה לא דיברנו עדיין, ודיברנו יותר על נפש חזקה, ואז מזה הגענו לברכות ובסוגיה על כל נושא של עין הרע אצל הרב, ששם הרב מסביר מה זה נפש חזקה. זהו, שם היינו. זה ב... הישנה זה 275, שנה של כוחים יש חדשה, 275. אני רוצה לעשות חזרה קצרה ואחרי זה להגיע למקור אחר. זהו, זה אצלכם, זה עמוד 144 במדוע החדשה, 143-144. ומה שדיברנו זה אני אקרא את זה פעם מהר, בסדר? כשם שאדם צריך להגביר כוח עצמו שלא יהיה משפע מאחרים יותר מדי, כן צריך שלא לחפוץ יותר מדי יותר מהרואים, כן צריך שלא לחפוץ להיות יותר מהרואים משפיע על אחרים. רגע, לא, סליחה, אני טעיתי. זה, אנחנו היינו בסמך ב' סמך ב' טעיתי. הוא אומר ככה, על ידי מה שהנפשות פועלות זו על זו, יש מקום לעין רע שתפעל רע. אז באנו לזה שכשהוא מדבר על עין רע, הוא לא מתכוון למשהו מיסטי, הוא מתכוון לקרן תופעה. המילה הפסיכולוגית היא נכונה, אבל דומה לזה. זאת אומרת שאנשים מגיעים למקום והם מרגישים מה חושבים עליהם, כן, והם מושפעים ממחשבות של אחרים, מצרכים של אחרים. זאת אומרת, הם נכנסים לתוך איזשהו מקום ומיד חשים את האווירה, נכנסים למתח או הפוך. אז זה הוא מדבר פה. עכשיו, אדם השנשות פלוט זו על זו, יש מקום לעין הרע שתפעל לרעה. אז גם כן, אמרנו זה שזה לא משפט שלילי, זה משפט חיובי. זאת אומרת, האדם הוא אדם חברתי, ויש לו עניין להיות חברתי, ויש לו עניין, נכון, לשוחח ולהתאום מגע ולהעביר ידע, לקבל ידע. אדם שהוא לבד, הוא כמו קטע כזה, קטוע, מנותק. זה שעניין להיות שייך לחברה, נכון? אז המשפט הזה הוא חיובי. מה שכתוב פה, מה שהנפשות פועלות זו על זום, זה משפט חיובי. אבל יש מקום לעין הרע, הכוונה היא כאן שמבטים שליליים, תפיסות שליליות, הגדרות שליליות של הסביבה לבן אדם, משפיע עליהם. נכון? בגלל, זאת אומרת, יש פה דבר חיובי שמשתמשים בו לרע. אמנם לא תפעל כי אם על ידי חלישות הנפש המתפעלת. זאת אומרת, יש, זה כמו, ככה הוא כותב, כמו תחים, זה כמו מנגנונים של חוסן, שאדם הוא, יש לו חיסון טבעי כזה, נכון, העולם מלא חיידקים, מלא מחלות, והגוף הוא בריא, הוא יודע להתמודד עם זה. אז אותו דבר זה גם הנפש. גם הנפש, יש לה תכונות של בריאות, תכונות של שלמות, שהם בעצם עוזרים לבן אדם לחיות חיים חברתיים בריאים ולא להיות מושפע באופן שלילי, אלא להיות מושפע באופן חיובי. לכן אומר פה שאם אדם שהוא חלק מחברה, החברה משפיעה עליו באופן שלילי, אז זה בגלל שיש לו בעיה בנפש שלו. זאת אומרת שהנפש היא בעצם איבדה את החסינות שלה. זה נקרא חלישות הנפש המתפעלת, כן? מתפעלת ממה שחושבים עליה. אומר, התוכן החלישות בעל, למד, דיברנו על זה כבר, זה לא, לא, לא חזר על זה הרבה. התוכן החלישות בעל דמה שבא לידי מה שלא תמצא את הכרת איך עצמה כראוי. זאת אומרת, הכל מתחיל אומר הרע בזה שבעצם האדם לא מריך את עצמו, לא אוהב את עצמו. שאלה טובה, האדם אהבה עצמית היא דבר טוב או לא טוב? כן, אהבה עצמית זה דבר אמיתי או שלילי? אז הרב אומר שאדם צריך לאהוב את עצמו. אדם צריך לאהוב את עצמו, צריך להעריך את עצמו. למילים פה, נכון? הכרת ערך עצמו. הנפש לא מכירה את עצמו, לא מכירה את ערכה. כשנפש לא מכירה את עצמה, זו חולשה מוסרית. זאת לא ענווה. זאת לא ענווה, זו לא צניעות. זה הפוך. בהמשך, הרב אומר שזה אפילו גאווה. זאת אומרת, זה נובע מגאווה, נובע מאיזשהו... טוב, אנשים זה ככה, אבל בכל מקרה זה לא מעלה, זה חיסרון. יש תשמע אחת יש הגמרא דנה על איך צריך להגיד איך אומרים את ה יש בנוסח של ברכת המזון כן, יש כן, האם אדם מברך על מברך זאת אומרת, זה נמצא אצלך בסקרח הזה בפרק שביעי בסעיף למתת ומם הגבוה דנה, מה הנוסח? האם אדם צריך להגיד להודות לקדוש הוא על הטוב, באיזה נוסח הוא אומר זה? האם הוא אומר ובטובו, נכון, האם הוא אומר ובטובו, כן, ובטובו הגדול, נכון, או שהוא אומר ומטובו? אז אם הוא אומר ובטובו, אז הגמרא, המשנה, זה משנה, אומרת ברייתא, אומרת שזה סימן שהוא תמיד חכם. אם הוא אומר בטובו, הוא מתייחס לטוב של הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא אומר מטובו, אז זה אומר זה בור. אז הוא מסביר, הרב מסביר פה שכשאדם מקבל טובה, אז הוא יכול להגיד, הקדוש הוא עשה לי טוב מסוים, אז על זה אני מודה לו, על הטוב המסוים שהוא נתן לי. אבל אני יכול להודות לקדוש ברוך הוא, נכון, הוא עשה לי טוב, אבל הטוב שהוא עשה לי זה חלק מטוב הרבה יותר גדול. אז אדם תמיד חכם מודה על הטוב כאילו האוניברסלי. כשאדם אוכל ברכה ראשונה, אז גם כן הברכה הראשונה היא על זה שכתוב שהוא ברא את המין הזה. אחר כך, גם כשאני מודה לו, אני יכול להודות לו על זה שהוא נתן לי חיים, זהו. אני יכול להודות על זה שהפרי הזה הוא טוב לבן אדם. השאלה היא האם אדם מודה על המעט שהוא מקבל, פחות זה המון, אבל בכל זאת, מצד הקדוש הוא זה מעט, או שהוא מודה על האמת הגדולה, הכללית. תמיד חכם מודה על האמת הכללית. תמיד חכם רואה את הטוב האלוקי בשלמותו. אז אחרי כתוב, אדם צריך להגיד, אור טובו הגדול, כן? בטוב שלו, מצידו, לא מי טובו, כן? כאילו מהטוב שלו הוא נתן לי קצת. לא, אלא אדם צריך לדעות על הטוב עצמו. אבל אז אומרת הגמרא שהבאי שואל, אבל כן, הגמרא אומרת יש פסוק, ברכתך יברך את בית עבדך עולם, כן? כלומר, מה זה ברכתך? גם כן זה לא הברכה, כאילו גם כן קטן. אז הגמרא אומרת שבשאלה שאני. זאת אומרת, כשאדם שואל, הוא צריך לבקש מעט, לא צריך לבקש הרבה. אז יוצא כך, כשאדם מקבל טובה מהקדוש, הוא צריך להודות לא על הטוב הקטן שהוא קיבל, אלא זה שיש טוב בעולם. כן? זה נותן לאדם פרספקטיבות הרבה יותר גדולות, נכון? אדם כאילו נפגש עם הטוב האלוקי הרבה יותר בצורה שלמה. מה שעשה לי טובה, קטנה, אפילו יש חודש גדולה, ובכל זאת ביחס לקדוש וזה מעט. אז בשכל, תמיד אדם צריך להתרגל, נגיד בהודעה, אדם צריך תמיד להתרגל להודות על הטוב עצמו, שגם ממנו אני קיבלתי. כן, תמיד ככה, זה מידה שחזה מדמי לה בהרבה מקומות, שכשאדם מבקש, או נגיד הוא עוד פעם מודה על, על, על הישועה שקדוש הוא עשה לו, אז תמיד צריך להודות על הישועה באופן כללי, שחלק מזה זה גם אני. אבל כן, טוב, אבל כשאדם מבקש, אז הוא צריך לבקש קצת, צריך לבקש, הוא לא עיניים גדולות, הוא צריך את כל הטוב. עכשיו הרב אומר שזה קשור לתכונה, לאופי של האדם, הבקשה הזאת. וכאן הוא משתמש בביטוי, הוא קורא לזה אהבה עצמית, אהבת עצמו במידה בינית, זה בסעיף ב'. זאת אומרת, שאדם צריך, רואים בפרש, שאדם אומר שאדם צריך לאהוב את עצמו. לאהוב את עצמו, זה דבר נכון. במקום אחר הוא כותב שזה שלושה דברים, כשאדם אוהב את עצמו הוא מקיים. א', אהבת עצמו זה עניין של בריאות נפש. אדם שאוהב את עצמו בריא. דבר שני, אם אדם אוהב את עצמו, אז הוא גם עושה את רצון השם, כאן שקדוש הוא רצה, שברא את הבריאה הזאת, והבריאה הזאת היא חיובית. אז זה גם משהו כיכול דתי, נכון? כלומר, לא רק זה שזה משהו נפשי, זה גם, זה רצון השם. זה עיקרון אלוקי, נקרא לזה ככה. וזה גם עיקרון מוסרי, מכיוון שהדבר הכי טוב שיש בעולם זה חיים. אז יוצא שכשאדם אוהב את עצמו, אז הוא אוהב, אז הוא, זה נורמלי. זה מאוד מוסרי לאהוב את עצמו, מכיוון שאני אוהב את החיים שבתוכי, וחיים זה הדבר הכי טוב שיש. הדבר שלישי זה גם דבר אלוקי. כן, זהו, אבל מה שכן, זה צריך להיות בינוני. נפש בינוני. בינוני, זה קשור מאוד לנושא הזה של הנפש החזקה. אדם שהוא בריא בנפשו, הנפש שלו היא בריאה, אז יש לו כמה דברים. הוא גם יודע לראות את החיוב שבתוכו, והוא אוהב את זה. והוא גם יודע לראות את החסרונות שלו. אז זה כל הנושא של נפש חזקה. נפש חזקה היא נפש שיודעת את ערכה, היא לא מתפעלת, היא לא מתפעלת מאחרים, אבל היא גם לא מנסה להשתלט על אחרים. היא לא מנסה לכבוש את כל המציאות כולה. זאת נפש בריאה. נפש שהיא חולה, אז יכול להיות שבפנים היא לא אוהבת את עצמה, היא לא מאמינה בעצמה, ובחוץ היא דווקא רוצה להיות שתלטנית. זאת אומרת, דמות שהיא, נקרא זה ככה, היא מלאה, אז היא דמות מלאה חיובית, אוהבת, כן, היא מלאה תוכן ואושר, יש לה אהבה כלפי התוכן הזה. אבל היא לא תרצה שכל המציאות, היא לא צריכה שכל המציאות תהיה כמוה. לעומת זאת, היא נפש, היא מעוות, שיש לה בפנים, נקרא זה חור שחור כזה, והכל שם כל הזמן מתפרק. נפש כזאת זקוקה כל הזמן לנצח את האחר, כל הזמן לראות את זה שהאחר פחות ממנו ושהוא יותר טוב. כן, זהו. אז לכן הרב בעד אהבה עצמית. הרב הוא בעד, הוא אומר שזה נורמלי וזה מוסרי וזה אלוקי, בתנאי שזה נעשה בצורה נכונה. והצורה הנכונה היא שמשהו, זה המילים שהוא כותב את זה פה, זה שהיא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי, ולא יהיה מרכז לפעולותיה כי מבט חיצוני, כן? ולא יהיה מרכז לפעולותיה מבט חיצוני של העין, אלא היא מה שיש בתוכה. אדם מעריך את עצמו. זהו. עכשיו, נפש חלושה כזאת שהשפעה חיצונית פועלת אליה להיות מרכזת את דרכה בחיים, בנפש חלשה כזאת שהשפעה חיצונית פועלת אליה להיות מרכזת את דרכה בחיים, בנפש שהיא אין לה את האהבה העצמית הזאת, אז היא מקבלת את ה... היא מושפעת מאחרים. תקבל נקלה ראשי מהשפעה החיצונית לרעה גם כן. גם פה קצת משמע שלפעמים צריך להשתמש בזה בחיוב. יש ברמב"ם, הוא כותב שאם אנשים לא היו מתביישים, היו צריכים כל דבר להוכיח לעצמם מבחינה שכלית. אז איפה בני אדם היו? מבחינה מוסרית. כלומר, כמה אנשים יכולים להוכיח לעצמם את כל העקרונות המוסר? רוב אנשים לא מסוגלים. לכן בושה להיות מושפע מהסביבה זה דבר אמיתי וטוב, דבר אמיתי וטוב. אבל גם כן, שוב פעם, במידה הנכונה. אבל שוב פעם, זה דברים, אנחנו, דברים שכבר דיברנו, אני אומר כך, והנה באשר בכלל התחלקו פעולות האדם למעשיות גופניות, באות מצד הכרח ותועלת התבצעות בצבוע החומרי, ומעשיות שכליות הבאות לקוטע דרכים המושכלים. אז אנחנו דיברנו, אז פה היינו, במשפטים האלו היינו, ומה שדיברנו בסוף הזמן הקודם זה היה שניסיתי להכניס חיים פה למילים האלו, מה זה פעולות מעשיות גופניות. אפשר להגיד שזה, לא יודע, מצוות, גם, ודאי זה נכון, יודע, עבודה, דברים כאלה, גם זה נכון. מה שאנחנו אמרנו שזה בעצם אצל הרב צריך להסביר את זה בצורה יותר גדולה, וזה כל מה שדיברנו על ה... על האומנות ועל השפה הזאת, שבעצם היא בעצם זאת שתופסת את העולם הזה בצורה נכונה. וזה נקרא, כך אני מבין את הביטוי, מעשיות גופניות, הכרח, כן, כלומר, מה שקורה זה תועלת התבצעותו מצבו החומרי. כל המושגים האלה, לא פה, במקומות אחרים, הרב נוסח בהם תוכן עמוק מאוד. ביטוי חומר יכול להיות משהו גס מאוד, אבל יכול להיות גם מושג מאוד עליון. באלוקות עצמה יש מימדים כאלה שנקראים חומר. כלומר, מה שאני רוצה להגיד זה שהביטויים האלו הם ביטויים עמוקים וחיובים. ואז דיברנו על האומנות, דיברנו על זה שבעצם הקדוש הוא יותר משהו מדען, הוא בעצם אומן, נכון? הוא ברא עולם. התורה היא כלי אומנותו של הקדוש, היא לא כלי מדעו של הקדוש. כמובן, גם בשביל לבטא את האומנות הזאת יש גם יסוד מדעי, מכאן שהעולם ודאי בנוי, המדע הזה ודאי בנוי, דיברנו על זה, כמו נגיד יצירות מוזיקליות שיכול שהם מהותם זה הספונטניות וה, והתוכן החי שהם מתאים, את ההרמוניה ואת הפרספקטיבות שהם מתארים אותם, אבל כאילו בחשבון לאחור רואים שהם מדויקות, זה הכל מדויק מאוד ומפורט מאוד. אז גם פה, מה שבעצם אני רוצה לומר, שאת העולם, כן, העולם הזה, השפה שלו היא, מה שדברנו, שפת ההוד, שפת היופי, שפת האומנות, ושאחר כך בתוך זה יש גם מבנים מדעיים, אבל בעיקרון זאת יצירה אומנותית. ככה, זה הצד השכלי. אחרי זה הוא אומר, זהו, עכשיו מה זה הצד, סליחה, זה הצד החומרי. רק הוא אומר שיש גם צד שכלי. אז גם זה צריך לדבר, זה אני צריך לדבר הפעם, מה זה צד השכלי מול הצד האומנותי, כן? אז, אבל לפני כן משפט הבא אומר כך, אומר בני, כל זמן שהוא השכיל אדם בדבר הקשר החזק שצריך לקשר את שני חלקי כללי הפעולות, ושם גם התורה השכלית נשלמת רק אם יראה שתהיה כולה מתאמת ביותר יוצאת ויכוחה אלא פה לכתיר ולהשלים את הכוח המעשי. הכוח המעשי כשיהיה משוכלל כל צקו ישים מקום להשלים יותר את הקניינים השכליים. טוב, זהו, אז אני אדבר קצת עכשיו עוד פעם. מה זה היחס בין שני הדברים האלה? מצד אחד יש לנו את היסוד כאילו אמנותי, מצד שיש לנו את היסוד השכלי. מה זה היסוד השכלי? אז זהו, בשביל הבאתי את הפסך שבת, אתה רוצה גם לפתוח, פה זה עמוד 170. 170. לא, זה 170, זה לא מה שאני מחפש. היו 166. ההקשר הכללי של הגמרא הזאת זה שהגמרא דנה איפה האדם נבדק, זה הביטוי של הגמרא. אז יש איפה שנשים נבדקות, בדרך כלל יותר ידוע, נכון, זה זה על פשעת חלב, מידה ודברים כאלה. ויש גם איפה שגברים, זאת אומרת, נשים על החטאים האלה נבדקות, אבל איפה בשעת לידה. וגברים, יש להם גם כן חטאים של עצמם, ואיפה הם נבדקים? נבדקים כשמובילים על גשרים. זה מה שאומרת פה הגמרא. נכון, בציב קופצדיק. גב ועריך הם מבדקי? איפה גברים נבדקים? קודם הוא דיבר איפה שנשים נבדקות, זה בשעת לידה. כאן הוא אומר, אז גברים איזה כשמובילים על גשר. זהו, עכשיו, זה ההקשר הכללי של הסוגיה. רציתי ללמוד את סעיף קוף צדי ג' הסעיף קוף צדי ג' מדבר על המושג שנקרא נס. מה זה נס? אז פה בסעיף לפני כן הרב מדבר על המושג שנקרא ביטחון. מה זה נקרא לפתוח בקדוש ברוך הוא? אז אפשרות אחת זה להגיד שלפתוח בקדוש ברוך הוא, הכוונה היא כאן שקדוש ברוך הוא עושה ניסים. קדוש ברוך הוא עושה ניסים, ומה הכוונה כאן שארץ ישראל זה עיני השם מתחילת השנה עד סוף השנה? מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה נס. ארץ ישראל היא ארץ של ניסים. כשאדם הוא חוטא, אז בגלות, אז אין נס. כשאדם הוא שלם ובריא, אז יש ניסים. עכשיו, בעיקרון הרב הוא לא מסביר את זה ככה. יש, אתם יודעים, יש את הפסוק הזה של, של ה, שכתוב בתורה, ש אמרתי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אז יש אפשרות לשמוע את זה כמשפט שלילי. זאת אומרת, כשאדם, כבכל עם ישראל נמצא פה בארץ, והוא, כמו שמענת, אביא את הקסית הזה, והוא מתרחב וכל טוב, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. עכשיו, הרב מסביר את זה, לא, זה גם ראשונים אחרים מסבירים את זה, כמו נגיד הר"ן, שהמשפט הזה הוא חיובי. כן, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זכרת כי השם הוא זה שנותן לך לכוח לעשות את החיים. זאת אומרת, באמת אדם צריך להגיד כוחי ועוצם ידי עשה את החיים הזה. עכשיו, זה קשור מאוד למושג ביטחון. האם ביטחון קדוש ברוך הוא זה אומר שאני פשוט מחכה, אני יכול לעשות מה שנקרא השתדלות לעשות דברים, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא זה שצריך, הוא זה, אני מחכה שהוא ירשיע אותי. למה? בגלל שכשאני עושה דברים אז זה דמיונות, לא? דמיונות זה אשליות, כוחי ועוצם ידי, אני חושב שאני יש לי את היכולת. וכל העניין של העולם הזה זה לדעת שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. נכון, יש גדולי תורה כאלו, אפילו בתקופה בדורות שלנו, שאומרים שאדם נגיד, הוא צריך להשתדל להיות נגיד רופא, אבל הוא צריך לזכור כל הזמן שבעצם זה לא הוא זה שמרפא, אלא הקדוש ברוך הוא זה שמרפא. הרב אומר, הרב מסביר את זה אחרת, הרב מסביר את זה בצורה כזאת, שביטחון בקדוש ברוך הוא זה שאני עושה את זה, האדם עושה, כוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה. אבל נכון, הקדוש ברוך הוא נותן לי את הכוח לעשות את זה. זהו, אז זה הרב מדבר פה. עכשיו, זה קשור לנושא שלנו. למה זה קשור לנושא שלנו? כשאנחנו דיברנו בעריכות על הגדלות של הדמיון ושל האומנות ושל שהעולם הזה בעצם זאת יצירה אלוקית רגשית ודמיונית, כן, ושהשפה שלה היא שפה של, כן, של דווקא של האומנות ולא של המדע. המדע הוא רק מסביר את זה. טוב, דיברנו על זה. עכשיו, השאלה היא, זה עולם הרגשי ודמיוני. מה התפקיד שלה? איפה השכל נמצא? איפה השכל נמצא בתוך הדבר הזה? אז לזה בעצם הרב מסביר פה. מה שהוא מסביר, הוא מסביר את המושג נס כמו, הייתי אומר ככה, כמו דיון על המושגים הנצחיים שיש במציאות. זאת אומרת, אני יכול לדון על דברים המשתנים, דברים הייתי מסתם לשום היותר קונקרטיים, היותר נוכחים פה. עכשיו, אפשר להבין את זה בצורה נמוכה, כמו שאתם אומרים, בצורה נמוכה, חומר, דברים זמניים, עולם הזה, אחיזת עיניים, יצערה, סתרחה, וזה אולי נכון, אולי הכל זה דברים נכונים, זה אמת חומר, וזה אמת דברים זמניים, דברים חולפים, באמת יש שם יצרה, באמת יש שם התאבות, באמת יש שם אכליזת עיניים, כל זה נכון, יש שם גאווה והתנסות, נכון. אבל לא זה המשמעות האמיתית של העולם הזה, זה מחלות שיכולות לצמוח פה, מחלות שיכולות להופיע פה. אבל יש מושג שבחב"ד מאוד בולט, זה שיש ארבע קליפות, נכון? ארבע קליפות. אחת הכי עדינה היא נקראת קליפת נוגה, כן? זה כמו קליפת נוגה היא קליפה, וכמו כל דבר צריך לזרוק אותו, אבל כן, זה כשאני קורא לזה קליפה. אני יכול לקרוא לזה, במקום קליפה אני יכול לקרוא לזה אורות נגועים. הרב קורא לזה אורות נגועים, זאת אומרת הוא רוצה לומר ש נכון, יש פה נוגה, זה אור חלש, אור חלש כמו אור של הירח, אלא אפילו שכוכב נוגה, לא, עוד יותר נמוך, שבו אתה רואה אור, אבל יש המון חושך. אז לכן אפשר להבין למה זה קליפה. קליפה זה משהו שמטעה אותנו, משהו שמעוות לנו את התפיסה. יש טוב, אבל יש גם רע. יותר מזה, יכול להיות שאפילו אנחנו נחשוב שהטוב הוא טוב, אבל בעצם הוא רע. יכול להיות שזה הכל מעורב ביחד. העולם הזה הוא כזה, הכל מעורב ביחד. לא רק זה ש יש לי אור וחושך, אלא הרבה פעמים אני חושב שהאור הוא אור בעצם, אבל בעצם הוא חושך. בעצם זה לא, זה קצת דומה למה שפרויד אומר. אתה חושב שאתה עושה דברים באופן מוסרי וערכי, אבל בעצם זה הכל תסביכים נפשיים, וזה הכל, אתה מרגיש את עצמך מוסרי, בעצם זה הכל אינפנטיליות ילדותית. זה נוגה, זה אור של נוגה. עכשיו רב קורא לזה אורות נגועים, הוא בעצם רוצה לומר, זה נכון, אבל זה לא נכון. שוב פעם, זה נכון שיש לי את החלקיות ואת הרגיעות ואת הזמניות, הכל מתחלף, אחיזת עיניים ויצרים ותאבות, כל זה זה נכון. אבל, זה, אבל, אבל אחרי הכל, זה הכל מואר באור של, של, יש ערך גדול מאוד, מה שאומרנו, ערך גדול מאוד לעולם הזה. והערך הזה נכון, ויש פה מה, העולם הזה בנוי על מאבקים. העולם הזה מנוי על מאבקים בין טוב לרע, ונכון, זה, הוא לא, אנחנו לא יכול להכחיש את, את הערבוב של הטוב והרע פה. אבל בכל זאת העולם הזה הוא, כמו שתיארנו אותו, זה האומנות, וזה דבר שהוא מאוד גבוה. אדם יכול לקלקל את זה, אבל הוא יכול גם לתקן אותו. אז זה העולם הרגשי, העולם הדמיוני. יש, עולם השכלי זה העולם שבעצם עסוק לא בכל הדברים האלה, אלא עסוק בדברים יותר מוחלטים, יותר אבסולוטיים, יותר, אם אני אביא דוגמה קצת מחול, שהיא קצת חריפה, זה יש אצל שייקספיר, יש לו שם דיאלוג כזה בין שם קלופטרה ועוד איזה, עוד איזה אישה אחת וסריס. אז הם דנים על אהבה. אז שתי אנשים טוענות שבעצם הוא לא מבין מה זה אהבה. והוא אומר שהוא כן מבין מה זה אהבה, כאן שהוא, יש מה שנקרא אהבה פלטונית. ואת זה הוא כן מבין. אז אמרתי, זו דוגמה שהיא לא טובה כל כך, אבל היא קצת מחדדת את מה שאנחנו רוצים להגיד. וזה שמעבר לשפה המלאה של העולם הזה, יש עקרונות מופשטים. עקרונות מופשטים, מה שנקרא אידאות. אז אצל אפלטון זה נקרא, יש אידאות של אהבה, יש מה שנקרא אהבה כאילו תיאורטית, מופשטת, שלכאורה איש שכלי יכול להבין אותה. הרב לא מסכים לזה, זאת אומרת יש צד שכן, כאן יש צד שכן, תראו את זה, שיש צד שמת, אפלטון היה תלמיד של הנביאים, זאת אומרת הוא ייקח החזן, נכון, שאפלטון היה תלמיד של הנביאים האחרונים, והוא פגש את התכנים שעם ישראל בא לומר, שיש אחדות בעולם, ושיש אהבת השם, ושיש גילויים של הקדוש, הוא בסדר, כל זה הוא למד, אבל הוא תיאר את זה בשפה אחרת. זאת אומרת יש, גם הרב משתמש באותו אידאות, הוא אמר דעת אלוקים, זה אחד המורים המרכזיים של הרב, הוא מדבר שם על ההבדל בין היחס לעצם ובין התארים, בין האידיאלים. אבל אצל הרב המושג אידאה יותר דומה למושג המודרני של המושג אידאה, וזה מה שנקרא אידיאליסט. אידיאליסט זה אדם, אידיאליסט זה אדם ש, ש, אידיאליסט זה אדם ש, כן, הוא לא חי משהו מופשט, הוא לא חי משהו תיאורטי, הוא לא חי משהו, אידאה, כאילו של אפלטון היא קצת כמו, נכון, היא כמו תיאוריה, הייתי אומר, היא חסרת מניות, זה ביטוי של רב, חסרת מניות חיים. כן, אין בה לא את, נכון, אין בה לא את הרגשות ולא את היצרים ולא את התאוות, ואין לה גם אולי גם את כל היופי ואת כל הדברים האלה ואת כל האושר שיש לעולם ה... לא, אפשר לתאר את הוויכוח שהיה בין אליהו הנביא לנביא הבעל סביב הנקודה הזאת בערך, לא? שנביא הבעל אומרים אנחנו רוצים חיים, והחיים הם כאלה, חיים הם כאלה, נכון, יש בהם יצרים ותאוות ויש להם גם יופי, יופי עצום. למה יהודים, למה ישראלים, למה אנשים כאלה נמשכו כל כך לעבודה זרה? הם היו כל כך אנשים גסים, אלא שבאמת עבודה זרה זה מה שהיא אמרה. אמרה החיים, כל החילוק הזה בין, בין שיש כאילו שתי רמות של אלוהים. יש את האלוהים, מה שהם קוראים לזה אלוהי אלוהים, ויש את האלוהים הקרובים. זה בדיוק שבא לעשות את החלוקה הזאת, שיש את אלוהים הקרובים אליי. ואלוהים האלה הם דומים מאוד לבן אדם, יש להם, יש להם תאוות ויצרים ומלחמות וקנאה ושנאה. לא, אני קצת נזכר עכשיו בתקופה האחרונה קצת על כל מיני מיתוסים של תרבויות. אז כן, כל הקנה, כל הסיפור הזה, מה שאנחנו כל כך מכירים את זה, נביא הבעל, זה מיתולוגיה שלמה יש שם על, על ה, כן, הסיפור, יש שם הורים ויש ילדים ו, והם נבקים ביניהם, וההורים לא, לא מכריעים. כן, ולא תיאז לאבא קוראים אל, ולאמא זה השטורת, ואחר כך בבנים, אז יש כל זה מאבקים ביניהם, יש האם המוות הוא האל המרכזי, או הים הוא האל המרכזי, או הבעל, בעל זה, בעל זה האל של, ה, של, של החקלאות, וכל זה הנאבקים ביניהם, ויש ביניהם זה מנצח, זה מנצח, ו יש שם יצרים ותאוות. אז למה, למה כל זה? זה, בא, זה הכל בא לתאר את העוצמה של החיים, נכון? את העוצמה שמדברנו על, על האומנות וכל העבוד, כן? עבודה זרה בעצם את זה רצתה. לכן נגיד המקדשים כל כך אסתטיים, מקדשים בעולם אסתטיים, יש שם חוויות, אנשים עברו שם במובן העמוק של המושג. מול זה באים נביא, אליהו הנביא, ולא רק אליהו הנביא, גם כל הישעיהו וכל ה, כל אנשי ירושלים ויהודה, בעצם באים להעמיד משהו, מה? איזה משהו אבסטרקטי כזה, משהו אבסטרקטי מופשט, חסר, חסר, חסר עושר, חסר, לא, זה גם קצת מוסבר בצור, אצל, גטו להתיר את זה קצת בפאוסט, קצת את ה, אדם הזה שהיה כומר והיה לו ספרים וכל היה אפור ומת כזה, עד שהוא מכר את הנשמה של הסתה, ועד שהוא מכר את הנשמה של הסתה, פתאום הכל, הכל פרח, הכל, נכון, הוא היה יכול להגיע לשעון, היה יכול להגיע למקומות אחרים, פגש את הדמות הזאת, את הדמות הזאת, הכל היה עמוק. והיה קצת דומה לקחת סמים, לא? כן, שפתאום הכל נעשה, סיפור, לא יודע שאני אמרתי, כן, הכל נעשה צבעוני, כל טיפה וכל הלב וכל טיפה מספר לזה, כל טיפה וכל הלב וכל פרח וכל סלע, כל נעשה כל כך יפה, כל כך, כל כך עמוק. כן, פעם זה היה לגיטימי, פרויד למשל היה לוקח סמים באופן קבוע. פעם קראתי שהוא כתב לאשתו שהוא לקח סמים, ואז אמר לאשתו שעכשיו הוא מוכן להיות, מוכן להיות לוחם בירושלים, ללחם על, על, בית, על, על בית המקדש בירושלים, כן? כל מיני, בכל מקרה, אמר, זה, זה, זה מה שעבודה זרה רצתה. מול זה יש משהו, משהו מופשט, חסר, חסר חיים, חסר, שאני יכול להכניס אותו לספרים מובקים, למילים, למונחים, להגדרות, אבל זה לא חי. ככה אפשר לתאר את זה. אבל לכן אמרתי, הביטוי, הביטוי אידאה של אפלטון היא, היא דומה לזה. לאפלטון זה היה חשוב, לא כלום. אז רוב המין האנושי, אחרי העולם האלילי, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהאנושות נטטה לשם. בדתות ובפילוסופיה, עליהם רע עם העבודה זרה. בגלל הרוע שהייתה, והאכזריות שהיה בה, וההתנשאות, כל הדברים כאלה, אבל כאילו המוסר דיבר, המוסר דרש את התפקיד שלו, אבל אחרי הכל זה נשאר משהו חי, נקרא לזה, ועשיר, מול דברים, נכון, חסרי צבע ועומק ורוחב ואושר. זהו, אז האמת היא שזה לא ככה. האמת היא שיש כמובן גם את הדוגמה הבולטת של כמובן של סוקרטס שהיה מוכן למות. גם כן זה דומה. זאת אומרת, היה מוכן לוותר על הגוף, על כל מה שעבודה זרה כאילו יצגה, שזה מצוג, וזה גם דתי, הוא קיבל את העונש שלו. שהוא קיקל את הנוער, שהפך אותו למשהו דתי כזה, במקום דמויות, מלאות און וכוח. הקראתי גם כאיזשהו ספר של פילוסוף גרמני, של עגל, שהוא אומר שעד שהנצרות, היהדות, באה לעולם, אז הם היו בני בית פה, והם אהבו את החיים פה, והם היו, היה להם הרמוניה עם כל היקום. כל היקום תראו בצורה של האנשה. כן, הכוכבים היו אלים, הכל היה, כן, פתאום באה הפילוסופיה והדתות, כן, והחליף את כל המושגים האלו בהגדרות כוללניות כאלו. כן, שאולי נתנו לבן אדם מוסר וערכים, אבל בעצם חנקו אותו. אז מה שאני אגיד שזה כאילו הצל של מה שעם ישראל בלמר. זה בכלל לא דומה. זאת אומרת, עולם הבא ומה שסוקרטס תיאר, שני דברים שונים לגמרי, נשמה והפשטה פילוסופית הם לא אותו דבר. הפשטה פילוסופית היא באמת יכולה להיות בסופו של דבר ריקה. הנשמה היא לא, הנשמה היא יותר חיה, היא נכון, היא חיה חיים נצחיים, אבל היא חיה. עולם הבא הוא עוד יותר יפה, כי הוא יכול יותר יפה מעולם הזה. אז זה מה שהיה בעצם רוצה לתאר פה. הוא רוצה לתאר איך שהנס, הנס הוא בעצם הדבר, הוא בעצם השכל, במובן האמיתי שלו. הנס, לפי מה שעכשיו, זה כאילו שאדם פותח חלון ורואה את הנשמה. וכשאדם פוגש את הנשמה שלו, הוא לא פוגש משהו חסר חיים, הוא פוגש את החיים עצמם. אם בעולם הזה כל כך יפה וכל כך עשיר ועמוק, אז עולם הבא עוד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עשיר, הרבה יותר חר. זאת אומרת, בעולם הזה באמת יש ספקות, בעולם הזה יש באמת הרבה מחשקים, גם הרבה קשיים והרבה רוע והרבה כישלונות. עולם הבא הוא אין בו את הדברים, כן, הרבה יותר, כן, זהו. אז הנס הוא בעצם פתיחת החלון כלפי המימדים האלה. זה מה שהוא בעצם מסביר פה. הוא בעצם מסביר שביטחון בקדוש ברוך הוא זה לא לעשות. ביטחון בקדוש ברוך הוא זה לא לחכות שקדוש הוא יעשה את העבודה. בדיוק כמו שהנשמה לא מסלקת את המוטיבציה הרגשית והדמיונית והמחשבתית הרגילה. הנשמה נותנת חיים לכל, הנשמה ממלאת את הכל, נותנת לכל דבר את המשמעות ואת הערך שלו. אז ככה גם הנס, או אני אגיד זכר, ככה גם השכל, מובן אמיתי שלו, הוא לא מדולדל, הוא לא דל, הוא לא חסר מניות וחיים, אלא להפך. הוא עשיר מאוד ועמוק מאוד, והוא לא בא להחליף, הוא לא בא להחליף שום דבר. להפך. מתי זה מחליף? כשאחד חי והשני מסורס, כשאחד חי והשני מת, אז יכול להיות שאם אדם בוחר ללכת לכיוון המופשט, אז יכול להיות שמת הוא... זה כאילו במקום, נכון? זה או זה או זה. או שאתה חי או שאתה מופשט. אז גם הנשמה וגם הנס וגם השכל, שלושה מושגים דומים, הם האידאה של הרב, זה לא במקום העולם הזה. זה, זה כאילו המכה של העולם הזה, כן? זאת אומרת, אבל החילוק יהיה שזה, שזה חייב להיות כל הזמן עשיר, חייב להיות כל הזמן יותר עשיר, יותר עמוק, יותר, יותר חם. נגיד זה אולי בצורה אחרת, איך, איך לדוגמה מתארים את המושג שנקרא, שנקרא פרישות? פרישות, פרישות, דיוק, זה מופיע בסלט ישרים, זה מעלה מאוד גדולה. אז אני יכול להגיד שאדם פרוס זה אדם שכבר לא צריך את זה, כבר לא צריך את זה, כבר לא צריך את זה. כן, הוא פת במלך תאכל, ולארץ תישן, וזה עוד ועוד 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 ועוד, הוא יותר מתקרב לקדוש, אז הוא פחות צריך את העולם הזה, נכון? כך אני יכול להבין את המושג פרוש. זאת אומרת, פחות עולם הזה. מה שאתה רואה פה, אתה פחות. עד כדי כך שבסוף, יש לך הכל רק לא עולם הזה. אפשר, אני יכול להבין את זה אחרת, אני יכול להבין שפרוש, זה ככה מסביר את זה. זה משנה שמילה תמורה. זאת אומרת, נגיד, אדם יש לו צורך להיות חברתי, אז אדם פרוש לא יכול להיות שהוא יהיה פחות חברתי. צורך להיות לשוחח, לדבר, דבר טבעי, דיברנו על זה, כמה שאמרנו, כן, דבר, אדם נקרא אדם המדבר. השפה זה אחד הדברים המרכזיים ביותר, זה אחד הכלים היותר חשובים של הבן אדם. אז מה זה, אז פרוש זה אדם שהוא, שאין לו חברה. אז אדם אומר שזה לא, תמיד חייב להיות לו חברה. אבל החברה היא יותר, כשאומרים את, לומדים את הזוהר, זוהר לכאורה זה מה שרשב"י למד עכשיו במערה, זה שם המון אנשים. זאת אומרת, כך הרב כותב, שרשב"י היו המון מסיבות, כל לילה עכשיו, המון מסיבות, המון מסיבה גדולה. רק דוגמה אני אביא את זה, כן, זה נקרא תמורה, זאת אומרת, לעולם אדם לא עוזב משהו לפני שיש לו משהו יותר. זה ככה מסביר את המושג פרוש. זאת אומרת, כשהוא, רבי דה לוי בכוזרי, הוא תאר כמה להיות אדם פרוס זה להיות חולה נפש. וכבר נשכח הוא אומר זה שם, יש לו שם מלכות שהוא מדבר שם על, על מי זה צדיק. אז בתחילה גם כן, המלך שם הוא מתאר דמות כמו ששם תיארנו, שהיא כבר לא צריכה את זה, כבר צריך את זה, לא צריך את זה. אז רבי דה לוי שם אומר שהאדם הזה הוא אדם חולה. אין לו את העולם הזה, אבל גם את העולם הבא אין לו. אין לו כלום. מה שפרוס זה אדם ש... יש לו תמיד יותר, לא פחות. אדם לא יעזוב, לא יעזוב, ככה, זה יכול להיות כבר יוצא, שאדם לא עוזב 100 בשביל לקבל 0. אדם עוזב 100 בשביל לקבל 1,000. שקבל, כן, אדם לא עוזב עושר, עולם הזה, אם נקרא לזה ככה, בשביל להיות ריק, בשביל להיות בלי כלום. הוא עוזב את העושר של העולם הזה בשביל לקבל עושר יותר גדול. אם אדם מבין את ההבדל בין עושר של עושר של פרוטות, עושר של המון המון אבל דברים קטנים, לעומת עושר של לא יודע, של מעוף, של גולות, לא יודע אפילו לכתר את זה נכון. אז אם אדם יכול, אם אדם מחליף, זו החלפה אמיתית, להחליף פרה בחמור, זה לא נקרא להחליף, ודאי לא להחליף פרה בכלום. אם אדם מחליף, אז הוא מחליף תמיד למשהו גבוה יותר, איכותי יותר, ועמוק יותר. זה נקרא, לזה אף קורא תמורה. אם אתה עוזב משהו, תראה שיש לך תמורה. תראה שיש לך משהו יותר גדול ויותר עשיר. אז ככה בעצם הרב רוצה להגיד שזה היחס בין הנפש, בין העולם הזה לבין העולם הבא. היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא, שכל מה שיש פה זה יותר עמוק, יותר משוחרר. אם אדם על ידי זה שהוא מתעסק באידאות, נגיד דוגמה של אהבה, הוא מתעסק באיזשהו מופשט ומורפי כזה, חסר משמעות, אז זה לא נקרא, אז זה לא אידאה, זאת לא האידאה של אהבה. האידאה של אהבה צריכה להיות יותר חיה, יותר, לא יודע אם זה נכון, אבל כאילו יותר יצרית, יותר תקיפה, יותר עשירה, יותר ממה שיש בעולם הזה, לא פחות, אלא יותר. זה כאילו אחד הדברים המרכזיים שנראה לי שהרב מחנך להם. לעולם אל תחשוב שלהיות אדם רוחני או אדם טוב או אדם מוסרי, ערכי, זה לאבד את הדברים האלה. להפך, זה להיות יותר, לא פחות. יש דוגמה למשל, הדבר הזה זה איך עושים דוגמה חסד. איך עושים חסד? אז יש שלוש מדרגות בחסד. אחד זה לתת צדקה. לתת צדקה זה נכון, זה דברים ידועים. לתת צדקה זה לתת 100 שקל פלוני, 1,000 שקל פלוני שיוכל לחיות. וזהו. זה מדרגה גדולה מאוד, מכאן שאתה מציל בן אדם. אבל יש מדרגה יותר גבוהה מזאת, וזה גמילות חסד. חסד זה אומר שאתה נותן לו 1,000 שקל ואתה מצפה שהוא יחזיר לך את זה. למה זה יותר? מכיוון שאתה גם, אתה גם דואג ל, כאילו לכבוד, נכון? לכבוד ולעצמיות של אותו בן אדם. זה גם הרגשה של אותו בן אדם, שהוא לא עלוב נפש, אלא הוא יוכל להחזיר לו את זה. זאת אומרת, גמילות חסד היא חיה במקום שבני אדם שווים. לא אחד עשיר ואחד מסכן, אלא בני אדם עשירים, כן, בני אדם עשירים שעוזרים אחד השני. זה מדרגה של חסד הרבה יותר גדולה. שהיא גם, היא גם, נכון, היא גם, היא גם מתחשבת ברגשות של אני. אבל יש מדרגה עוד יותר גדולה, והמדרגה יותר גדולה זה מה שנקרא נותן בכיס. נותן בכיס לכאורה, מה זה נותן בכיס? נותן בכיס זה אדם אומר לפלון, תשמע, אני נותן לך 1,000 שקל, אבל אני רוצה לקבל 2,000. זאת אומרת, הוא כאילו רוצה רבע, זה נקרא נותן בכיס. זה קצת דומה, קצת דומה קצת לשוחד, אבל לא לשוחד ריבית, אבל זה לא. מכיוון ש... זה כמו סטארט-אפ כזה, אתה נותן לבן אדם 10,000 שקל, כשאתה יודע, אתה מצפה לו שיקים לך חברה. ומהחברה הזאת אתה תקבל רווחים. אז כשהוא מסביר את זה, הוא אומר את זה, שאחד הבעיות הגדולות של חסד, שאנשים עושים את זה כחובה. עושים את זה, נגיד, סתם נגיד דוגמה, שיש פילוסוף גרמני אחד, שאומר, שהוא רוצה להראות שאנשים לא מוסרים. הוא אומר, איזה מוסר טוב. כשאדם גומר חסד עם מישהו, הוא נהנה מזה. טוב לו, הוא מרגיש שהוא יכול לתת, הוא מרגיש את החוזק שלו. איפה אתה רואה את המוסריות של הדבר הזה? אז זה מתאים לנצרות, שבעצם היא דעת, והיא באמת היא באה כאלטרנטיבה לעולם הזה. ואז באמת הרגשות אנושיים הם הפוך מרגשות דתיים. אז אפשר להגיד, טוב, אם ככה, איזה בן אדם גומר חסד בגלל שהוא באמת, הוא באמת מופשט, הוא באמת, אין אדם כזה. כולם עושים, עולם הזה נמצא לו בתוכו. אז אצל הפילוסוף הזה, זה אחד הצעקות הגדולות שלו, ואחד האמירות הגדולות שלו. אבל הוא אומר הפוך, הוא אומר שבדיוק זה הטעות, כאן שחסד, אם אתה עושה את זה כחובה, אז זה מלמד דבר שלילי, מהותי בתוך דבר השמה של רצון, שכאילו שוב פעם שמעתי, כאילו רצון השם האידאות האלוקיות הם הפוך מחיים, וזה לא ככה. כל המושגים האלו הם שייכים לחיים, ולכן אם אדם מרגיש כשהוא גומל חסד למישהו שהוא גם נהנה מזה, זה נפלא. אם אומרים בן אדם, שמע, אתה צריך לגמול חסד כחובה, בחיית הרב זה חיסרון. אדם צריך לגמול חסד, ושהוא רוצה לגמול חסד, ושהוא טוב לו, ושהוא אוהב לגמול חסד. כל הרגיש, החפץ חיים כתב ספר שנקרא אהבת חסד. למה אהבת חסד? צריך לאהוב את זה. אדם צריך לנבוע מתוך, לא מהחובה הדתית, אלא מהתחושה הרגשית של הבן אדם שהוא רוצה להיטיב לזולת. להיטיב לזולת. מכאן, שוב, מי אמר שמושגים אלוקים, מושגים אנושיים הפוכים? מושגים אלוקים הם פשוט מעמיקים את המושגים האנושיים, נותן להם אור יותר גדול, כמשמעות יותר גדולה. זהו, אז לכן אומר הרב, אם אדם אומר בפלון, תשמע, אני אוהב את הכסף שלי, ואני אוהב לעשות דברים טובים, ולכן אני נותן לך עכשיו 10,000 שקל, אבל כן, נכון, אבל יש לי רצון להרוויח, יש לי רצון גם לגמול חסד וגם להרוויח וגם להצליח. אז לכן אני נותן לך את זה בצורה כזאת של סטארט-אפ, ואתה תחזיר לי 50% מהרווחים שלך. אז אומר הרב, נכון, זה עדיף. זאת גמילות, זה כבר אומר, זה גמילות חסד הכי גדולה שיכולה להיות. וזה מעניין, דרך אגב, שאפשר גם להשליך, גם אפשר להגיד, להשליך את זה לקדוש ברוך הוא, ואז דבר מופלא. שגם הקדוש הוא קצת אוהב לא משנה. זה נושא ארוך. איך שמה כל שמשתיך זה הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה. שגם גם, גם הקדוש ברוך הוא גומר חסד. כל החיים שלנו זה גומר חסד. האם זה צדקה? אז אנחנו יכולים שלא, כשאנחנו יכולים שאדם מתבייש, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, זה מה? עשה תתאמץ. לא תתאמץ, ואיך שתתאמץ, אז זה כאילו יגיע לך. זה כאילו נותן לך גמילות חסד. אבל אצל הרב, לדעתי, זה יותר מזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לבן אדם, אני עושה איתך עסקים. אני אתה חושב שאני עושה איתך חסד, אתה טועה. אני אוהב את עצמי. אני אוהב את עצמי, גם אוהב את הכסף שלי. ואני רוצה להרוויח, רוצה להרוויח. וזה בכלל לא סותר לי את העולם המוסרי שלי. אז שאני אגיד שככה גם הקדוש ברוך הוא, ואני הולך לעשות איתכם עסקים. הולך לעסקים, וככה אמרו שזה מבט האלוקי יותר גדול, יותר נכון, ככה לראות את הדברים. שכאילו הקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לנו את התכונות שלו, כמו שהוא יוצר, גם אנחנו יוצרים. אז הדיון, כן, זה קשור הרבה לראש השנה, מי זה החברה שעומדת בתפילה בראש השנה? האם זו חבורה של שותפים או זו חברה של אנשים שנבחנים כל הזמן? האם הם עברו את הניסיונות או לא עברו את הניסיונות? אצל רב נראה לי שזו חבורה של שותפים. שותפים, כן? שותפים למלכותו של הקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא נותן בכיס. כן, נותן בכיס. עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון שהנה, זו דוגמה למשל, לרצון להיטיב. האם רצון להיטיב זה חובה דתית? או שרצון להיטיב לא, זה דבר מאוד טבעי. אדם, כן, ולפר, אני צריך לערב את המושגים הטבעיים שנשארים. אז נכון, זה מצווה של הקדוש ברוך הוא. זה נכון, זה קשור לעולם הבא. אבל זה לא במקום העקרונות של העולם הזה. לפר, אולי אפילו זה נותן משמעות אמיתית לעקרונות של העולם הזה. והעולם הזה מקבל את כל אמיתי. נכון, אז זה מה שאמרנו קודם, זה לא קליפת נוגה, אלא זה אורות נגועים, כן? זה אור, נכון, אור של מאבק. יש פה מאבק. כשאר מתאר את זה, הוא אומר, יש גדודי רשע שתוקפים את הבן אדם. אבל אדם עומד מול זה, הוא נלחם. הוא שותף לקדוש ברוך הוא, כן, בסילוק הרע, לא משנה, כן, אז זהו. אז אין זה קשור פה, אז קשור לפה, שוב במובן הזה של מה זה נקרא נס. האם נס שאני נפח למפעל, אולי אפילו קצת אפתי כזה, מחכה לטוב האלוקי שיתגלה. או שנס, זה לא, זה פשוט, קדוש ברוך הוא כאילו חושף, כאילו פותח לנו איזשהו חלון למעמקים של המציאות. למה? כדי שאדם יבין את המציאות בצורה יותר עמוקה, יותר עשירה. אז זה מה שהוא מסביר פה. כל מה שאמרתי זה היה הקדמה למה שכתוב פה, ש... אז עכשיו נקרא את זה לפני, בסדר? הוא אומר ככה, רבי ינאי, זו, הרגע, עכשיו הסיפור הוא כזה שרבי ינאי לפני, כשהיה עולה על סירה, על ספינה, הוא תמיד היה בודק אותה. זאת אומרת, הוא היה הולך, הוא לא היה סומך על הרב חובל, אלא הוא עצמו היה הולך ובודק עם כל הדברים נמצאים שם במקום. למה? כדי, הוא אומר, אני לא סומך על נס. אז זה מה שאומר פה, זה מה שאומר את הגבל, למה רבי ינאי היה בודק, לא היה עולה לסירה לפני שהיה בודק אותה? אז זה מה שאומר פה הגבל, בגלל שרבי ינאי לעולם אמר, לעולם על ימות אדם במקום סכנה לומר שעושים לו נס. שמה אין עושים לו נס. כן? זה הוא מסביר. אז הוא אומר ככה, הנטייה שנתן השם לך בנפשות כמה בני אדם במשך הזמנים והדורות למעט כפי האפשרות של השמחה על הנס. אבל הוא מכוון להגיד, קצת על הדברים כמו אפיקורסות, לא? מה זה הדבר הזה? מי זה האנשים האלה שממעטים כפי האפשרות של השמחה על הנס? אנשים שבעצם לא מאמינים בניסים. או שאולי מאמינים יותר בטבע, נקרא זו צורה חיובית, יותר מאמינים בטבע. העולם הזה הוא עולם טבעי. ולא עולם, ואין נס. אז רב, עכשיו, זה נטייה, כן? זה נטייה, לא יודע אם אתם מכירות את הפילוסופיה של אפיקורס, אבל אפיקור לא היה דווקא אדם שלא לא האמין. יכול להיות שהוא כן האמין, יכול להיות שהוא גם היה לו ערכים, כל הדברים האלה, אבל הוא בעצם אמר, נשאר מתאר פה, זה נטייה נפשית. להקיש את התרופה הזאת שנקרא נס. כן, אז, רב, אז, אז יש פה נטייה כזאת. למה? אז רב אומר, היא באה לתכלית הכללית שלא תימשך מהשפעת הטוב המוסרי והשכלי האמיתי, הרוצה מביאת הניסים השפעה גרועה וחסרה. אומר שהם באים, הם כאילו מרפאים את העולם מהדתיות. יש פה אנשים כאילו דתיים, כאן הרב משתמש בזה במילים חיוביות, השכליים, השכל. ושבהמשך הוא ידבר על זה שהשכל כן אומר שיש ניסים, אבל יש נטייה באדם להכחיש את זה. הוא אומר, והנטייה הזאת, והנטייה להכחיש את הניסים, היא נטייה אמיתית, היא נטייה חיובית. זה בא למעט. בעל תכלית הכללית שלא תימשך מהשפעת הטוב המוסרי, השכלי והאמיתי, יוצא מביאה את הניסים השפעה גרועה וחסרה. מביאה תקלה לעולם. במה? מוציא האדם את עצמו מסמיכתו על הניסים, מחוץ לסדר הטבעי, מחוץ לסדרי הטבע והמציאות. כן, שהם, אז בית האדם, בגלל הסמיכה שלו לנס, אז הוא מוציא את עצמו מסדרי הטבע והמציאות. עכשיו יש פה משפט שהוא מאוד חשוב, שהם, מי זה הם? סדרי הטבע. הם הטוב היותר גדול ותמידי שאדון הכל ברוך הוא משפיע תמיד בעולם. זאת אומרת, הוא כאילו, אב פה מגדיר את הטבע. מה זה טבע? טבע זה חוקי הטבע. זה הצורך שאדם להתפרנס, לעבוד. כן, להתפרנס, לעבוד. לא יודע, לרפא את עצמו, ללמוד, לא יודע, כל מה ש... קשור לכל הדברים, כן, כל הסדרים האלה, הרב רפאת, במשפט, שהם הטוב יותר גדול, מתמידי. לא הנס הוא הטוב יותר גדול, אלא הדברים הטבעים הם הדבר יותר גדול. אז אם העולם הניסי הורס את הדברים הטבעים, עשינו, זה קשור המון לכל היחס לציונות, למדינה, לא? איך הם צריכים לפעול כחברה מדינית, חברתית, כמו שהציונות רצתה שם ישראל יפעל, או זה דבר שלילי. זה טוב או שלילי? אז אומר פה הרב, זה טוב. למה זה טוב? מכאן ש... שני דברים יש פה. גם מיעוט על צמיחה לנס, זאת אומרת שאומרו, אין פה ניסים, הם לא חיכו לניסים, וגם את הצד החיובי. שאמרו, טוב, אז נעשה אנחנו. אז אפשר להגיד שזאת כאילו אמירה לא דתית, אמירה לא תורנית. אומר הרב, לא, להפך, ככה צריך להיות. זאת אומרת שצריך למעט בחשיבות של הנס, ולהעריך את הטבע, להעריך את הכלים של הטבע, את הכלים הנורמליים של הבן אדם. על כן, כל צדי הספק שימצאו בעולם בשירות עשיית ניסים, כולם הולכים רק לשם אותו הסידור המועיל, כדי להגביל את הפעולות של תכלית הניסים שעשה השבח בעולם. כן, זה שרב הסכים שניסים יש, אבל צריך להגביל את הערך של הנס, לשים אותו במקום במקום, וזה קשור לשאלה ששאלנו. מה התפקיד של הנס? מה זה בכלל נס? האם נס זה, טוב, אני לא עושה כלום, הקדוש שהוא יעשה בשבילי? או שנס, כמו שאמרנו, זה כמו חלון שנפתח. חלון שנפתח לתוך מעמקים של המציאות. אז זה לא בא להחליף את הצד החיצוני. זה בא פשוט לחשוף את העומקים. מה יש בפנים? זה מה שאתה בא לעשות. אז לכן צריך למעט את ההשפעה שלו. למעט הכלל כאן לשים אותו, להפוך כל דבר, כל דבר צריך להתמדוד. כן, אפילו נס צריך להתמדוד. כן, השם אותו, כולם הולכים רק לשם אותו היסוד, רואים כדי להגביל את הפעולות של תכלית הניסים שעשה השם בך בעולם. שיהיו רק מועילים אותה התועלת של הרוחניות והקדושה, ואותה התועלת המעשית המקוונת בהם. יש מטרה שכמו שהוא מצא אותה. רק בשביל זה יש נס. אבל הם לא יהפכו לדברים הפועלים לטשטש את צורת המציאות במיטה את ערכם מבני אדם. את זה הם לא יעשו. אם זה בא לטשטש את מה זה מציאות, מה זה, ולא, מה שתחשו זה מה זה המיטת ערכה של המציאות. יש כל מיני מקומות שרב מדבר על זה ש... שאפשר לעשות ניסים, כן, אבל זה הורס את הלילוס האלוקים, ככה זה ביטוי שלו. כן, הגמר עושה, נכון, כן, כן. אז זה, זה כזה שהוא כוון, יש פה כאילו, אפשר לעשות המון דברים, אבל יש פה דרך ארץ. יש פה דרך ארץ. אתה איבדת את היחס שלך לדרך ארץ, איבדת את היחס שלך ל... הרב לא מכחיש שיש ניסים. יש ניסים, ברור, יש ניסים, זה היסוד של תורה. אבל אל תשתמש בזה. אם אתה משתמש בזה, אתה בעצם פוגם. פוגם, נכון? זה נכון, זה קטע. יש לי מחלוק אותי בגמרא לגבי אותו אדם שאשתו נפטרה והוא הניק את הילדים שלו. אז זה המסביר. זה בסדר, אז הוא יודע לעשות ניסים. אבל איפה הנינוס האלוקי? יש דרך ארץ, יש דרכים איך הדברים נעשים, איך הדברים צריכים לעשות. אז זה מה שהוא רוצה לומר פה. הוא מאבד את המציאות, דבר אחד. אבל יותר גרוע זה את המיטת ערכה. כן, מיטת ערכה. מיטת ערכה זה יותר חשוב. זה להעריך את הדבר הזה. זה שאני יודע שדבר זה המציאות, ואני יכול לקטר אליה מפה עוד הודעה חדשה. ואני יכול להעריך אותה. להעריך אותה ולהבין את הערך של התהליכים האלה. אז זהו, עכשיו, כן, כדי להרחיק את האדם שלבוא לידי מידה זו, לעמוד אפילו במקום של סכנה על הסמך של מציאות עשיית הנס, כן, כאילו הולך למקום של סכנה, אבל אומר, יעשו לי ניסים. צריך להשתמש כאן בכוח הספק. שמה אין עושים לנס. כן, אז בעצם, כאילו, רבי ינאי מחזק את היסודות של הכפירה. מפני הספק כבר ראוי לאדם להתרחק בדרך הסכנה, ולהסכים, זהו. עכשיו כאן הרב מתחיל להסביר, אז מה זה כן? אז אם, זה, אם נס זה לא בשביל שכזה שהוא יעשה לי את המלאכה, הוא לא יחליף את הטבע, את הטבע באיזשהו חוק אלוקי, איזה פעולה אלוקית, לא שהוא כאילו, עכשיו הוא יעשה את עבודה בשבילי. אז אדם צריך, זה מה שאומר פה, כן, להתחיל בדרך סכנה ולהסכים לזה שאין התעודה של הניסים, שנסו בעולם בזמנים מיוחדים תחליט לרצה, כמו שהוא עשה את הניסים שמטרה מאוד מסוימת. עכשיו הוא מסביר מה. כדי ש... לא, זה המשפט מוסגר. המשפט הוא שאין התעודה של ניסים כדי לרשל את האדם מזהירות ועומדו על הנפש. אם אדם עשה רשלן, אז כבר הנס איבד תורכו. כי אם נוסיף לו דת וצדק ועוז ברוקים, זה התפקיד שלה, זה התפקיד של נס, לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות את הפנימיות של המציאות, את עומק של המציאות. אז בשביל זה יש את הכפירה בנסים, בשביל שאדם יבין שהקדוש הוא לא תחליף לפעילות של האדם, שהעולם הבא הוא לא תחליף, אלא להפך, הפוך. והכפירה ההוללת להכחשת הניסים שלא הייתה ראויה כלל להתקיים בעולם מפני שהיא חוץ לטבע המציאות של שכל הטוב. אולי אנחנו נצוף בסדר, יש פה עכשיו איזשהו מהלך ארוך, נעשה את זה כבר פעם באה, בסדר? מה שרציתי רק להראות זה בהמשך זה יותר ברור, זה את הנקודה של מה זה נקרא, מה זה נקרא, מה הוא נקרא כשהוא מדבר על שכל. כשהוא מדבר על רגש, אז הבנו. זה העולם הזה, במובן האומנותי והתרבותי שלו. וזה צד אחד של האדם, נכון? זה צד שמאל. אבל מה זה צד ימין? מה זה הצד של ה... מה זה השכל? אז השכל זה לא מדעים ומתמטיקה ופיזיקה. השכל זה גם לא גמרא. השכל זה בעצם, צערם, זה הנס, עולם הבא. ואז כשהעולם הבא והעולם הזה נמצאים ביחד, אז זה משפיע, טוב, אז משפיע, בונים את אדם בצורה טובה, זה בהמשך מרגע. איך זה בונה נפש חזקה? הנושא שלנו זה נפש חזקה. איך השילוב יוצא נפש חזקה?